צהריים טובים לכולם. ניר זפקוביץ', אני מוביל את הפעילות האסטרטגית ב-PWC. בעצם לפני 5 שנים, PWC, מי שחלקם מכירים כקסלמן וקסלמן, רכשה עולמית את בוזן קמפני, אחת מחברות הייעוץ הגדולות בעולם, שינתה את השם לסטרטג'י אנד. הייתה קנייה ב-2.5 או 3 מיליארד דולר, דרך אגב, ואני התבקשתי להוביל פה את הפעילות האסטרטגית בישראל, תחת סטרטג'י אנד. לפני זה הייתי עשור במקינזי, התחלתי במקינזי ניו יורק, אחרי זה מקינזי ישראל. זה ממש בקצרה עליי, בואו נלך לנושא שלנו. הנושא שהתבקשתי לדבר עליו היום, שאני בחרתי אותו, זה בעצם העולם האג'ילי. כולם מדברים אג'ייל, אבל חלק גדול מהלקוחות שאני מדבר איתם לא בדיוק סגורים איך זה רלוונטי אליהם. כלומר, שמעו אג'ייל, כנראה זה משהו נורא נחמד שהטכנולוגיה תעשה. אנשי טכנולוגיה שלנו שיעבדו באג'ייל, לא יודע מה זה קשור אליי בתור הביזנס. אני לרוב לא משרת אנשי טכנולוגיה, אז אין בעיה, אני מדבר איתכם באותה שפה. בואו נבין שנייה מה זה אג'ייל. אג'ייל, דבר ראשון, זה לא רק מתודולוגיית פיתוח, וזה לא רק ל-IT. זה מדבר על סוג אחר של דרך עבודה אחרת לכלל החברה. ואנחנו עושים לאחרונה כמה וכמה פרויקטים להעביר את כלל החברה, ונדבר כלל החברה, חברות בנקאות, אחד מהבנקים הגדולים בארץ שאנחנו עובדים איתו, אחת מחברות הביטוח הגדולות בארץ שאנחנו עובדים איתה, שעוברים לעולם האג'ייל. עוברים בעצם לדרך עבודה אחרת, כל החברה משנים תרבות, ששינוי תרבותי הוא הכי קשה ותכף נדבר על זה, ומדברים על בעצם שכל על cross-functional teams, כלומר, הטים שכוללים גם, הצוותים האלה כוללים גם צוותי טכנולוגיה, אבל לא רק, גם הצד העסקי, ותכף נדבר גם הצד הפיננסי. עבודה הרבה יותר קצרה, בקצבים הרבה יותר קצרים ממה שאנחנו מכירים, עולם חדש לחלוטין, שהיום טיפה אני אדבר מה העקרונות שלו. בסדר? אם יש שאלות תוך כדי, תרגישו חופשי. כמה חברות ורק דוגמאות למי עברו לאג'ייל. כולם מדברים על ING, ING זה הדוגמה הקלאסית לאג'ייל, עשו את זה אחד הבנקים הגדולים בעולם, שהיום כולו מתנהל, מי ששמע את זה מתנהל בצורת השבטים, תכף נדבר מה זה שבטים, אבל שבטים זה בעצם מדבר על מוצר מסוים, שיש אחריות מקצה לקצה לשבט, מהפיתוח שלו, דרך הניהול מוצר, דרך הכל, הכל נעשה בשבטים, זה ING. אתם רואים אבל אחרים לגמרי, אדידס עברה, וולבו עברה, דיימלר עברה, כולם, היום זה דבר שכולם עוברים לו, תכף נראה גם למה הם עוברים, ומה קורה אם לא עוברים. אחד הדברים שקשה לי עם לקוחות, זה הרבה פעמים מגיעים החבר'ה שלנו מחול, ואומרים, אוקיי, בוא נתחיל לדבר על המעבר לאג'ייל. אז אומרים, שנייה, לא שכנעתם אותי שעוברים לאג'ייל. אז החבר'ה שלנו מחול אומרים, אבל שנייה, אבל כולם כבר עברו לאג'ייל, כאילו, איפה אתם? אז תכף נדבר על זה. מה היתרונות שאנחנו רואים בעולם האג'ילי? אחד, אנחנו מדברים על שיפור יעילות של סדר גודל 20% וראינו כבר יותר. כלומר, הסיבה המרכזית, דרך אגב, זה immediate feedback. כלומר, זה שכל הזמן אנחנו מתקנים ישר ולא מחכים לשנה אחרי שנשמע אולי פידבק, אנחנו מדברים על שיפור תהליכים ב-20%, אז זה חלק משמעותי, במיוחד בחברות יותר גדולות, אני לא מדבר על סטארט-אפים מגניבים כמו שלך, אלא על חברות יותר גדולות, ה-time to market הפך לקטסטרופה. כלומר, הבירוקרטיה והאישורים והזה, עד שמגיעים לשוק, וזה למה שדרך אגב הסטארט-אפים מנצחים אותם הרבה פעמים, את הארגונים הגדולים. אז ה-time to market מדברים על שיפור של 10%, שיפור בפרודקטיביטי של 30%, זה מספרים שראינו בהרבה הרבה חברות, כלומר, זה לא מספר, זה הממוצע שראינו בחברות השונות שעבדנו איתם על זה, ושיפור איכות. וזה משהו מאוד מעניין, כי תמיד מפחדים, אחד הפחדים הגדולים שמדברים על אג'יליטי, זה שהאיכות תיפגע. לא, דווקא אנחנו רואים שיפור איכות. כמובן שהעובדים מאוד אוהבים את זה. היום במיוחד, אני לא מדבר על אנשים טכנולוגיים, אנשים טכנולוגיים היום, חלק מהתחומים שאנחנו מתעסקים בהם, אנשים לא מוכנים לעבוד במקום שהוא לא אג'ילי. כלומר, הם רוצים להיות חלק מהתהליך המלא, ולא רוצים להיות אנשי טכנולוגיה בלבד. אבל אנחנו רואים באופן כללי שזה משפר מאוד את החוויה של הלקוח, ואת האטרקטיביות שלנו כמעסיק. כמובן שזה משפר את החוויה ללקוח, וה-cultural change, שתכף נדבר עוד ועוד על culture. אני לא אדם של culture, אני לא יודע לעסוק בו דברים ערקים, אבל עדיין אני מבין את החשיבות של זה, במיוחד בנושא שאנחנו מדברים עליו. רק שתדעו, בחלק באחד הבנקים שעבדנו איתו, אז היה צריך להחליף בערך 40-50% מכוח האדם תוך כדי העבודה הזאת. וזה שינוי מאוד גדול, כי הם לא יכלו לעשות את זה אחרת. אנשים עבדו בשיטה הישנה, לא עבד, רצו יכולות חדשות, רצו מולטי-סקילינג, ולכן הם החליפו חלק גדול מכוח האדם. אז בואו שנדבר מה זה אג'ייל ומה זה לא אג'ייל, ואני אוריד פה כמה קונספציות פחות שאנשים לא מה זה. א', זה מיינדסט, יותר מהכל. זה לא תהליך, וידברו איתכם על שבטים, ופתיחת יום, וסגירת יום, ו-QBR, ותשמעו כל מיני שמות כאלה. בסופו של דבר זה מיינדסט. מיינדסט שאנחנו פועלים ביחד כצוות, ופועלים בצורה מהירה וגמישה. המטרה שלו זה להשיג איזשהו אמבישן. יש כאלה שטעו בדרך, ויש לי גם לקוחות כאלה לצערי, שחשבו שאג'ייל זה המטרה. כלומר, אחת מהמטרות של החברה זה להיות אג'ילית. אג'ייל זה לא מטרה, זה דרך להשיג מטרה מסוימת. וזו נקודה מאוד חשובה. אג'ייל, המיקוד בלקוח הוא מאוד חשוב, וכמובן המוטיביישן של הסטאפ, של העובדים. הוא לא מתאים להכל. דרך אגב, שאלו אותי הרבה פעמים אם אג'ייל מתאים להכל, תשובה היא לא. וחלק ממה שאנחנו עובדים עליו עם לקוחות, זה מעבירים 80% מהחברה לאג'ייל, אבל 20% משאירים לא באג'ייל, כי ככה זה נכון. וחשוב מאוד, יש פה דיסציפלינה וצריך לעקוב אחריה. כלומר, זה לא בלגן, זה לא, תכף אני אגיע לזה בצד ימין, זה לא איזה כאוס, בסדר? כלומר, שימו לב מה זה לא. דבר ראשון, לא משנים הכל כל הזמן, לא עוברים כי כולם עושים את זה, זה לא הסיבה הנכונה לעבור. זה לא פשוט, בוא נשים הרבה אנשים בחדר וניתן לעבוד כטסק פורס, זה לא המטרה. וזה לא אנרכיה, וזה אני חושב נקודה חשובה, במיוחד מנכ"לים, נורא מפחדים מזה, מנכ"לים ואנשי ציוד למיניהם, נורא מפחדים מאג'ייל, אומרים, יהיה לי בלגן, אני לא יודע מה קורה, לא נכון, דווקא אג'ייל שבנוי נכון, יש לו הבקרה תוך כדי התהליך היא מאוד מאוד גדולה, בסדר? שני דברים שצריכים לשנות כדי לעבור לאג'ייל, way of working, תכף אני אכנס לזה, וculture, בסדר? אז אני אכנס לראשון. טיפה על way of working, ככה נראה בעצם שבט. שבט זה היחידה הבסיסית או היחידה של עולם האג'ייל. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה הרבה, יש פה את הסקוואדים, ולכל סקוואד יש את הפרודקט שלו. העולם של האג'ייל נבנה לעולם מוצרי. זה לא עולם פרויקטלי, בעבר היינו מדברים על בוא נעשה 10 פרויקטים בשנה, אין כזה דבר יותר בשיטת האג'ייל. באג'ייל כל שבט או כל סקוואד, לא משנה, מקבל מוצר. לא משנה באיזה תעשייה אתם, כל אחד יש לו מוצר. והמוצר הזה, הם אחראים עליו מההתחלה עד הסוף. הם אחראים לפרייסינג שלו, הם אחראים על ה-go-to-market שלו, אחראים על הפיתוח שלו, אחראים גם על מה שנקרא change וגם מה שנקרא run. כלומר, אחראים על המוצר מקצה לקצה, וכל ההחלטות שקשורות למוצר מתקבלות בצוות הזה. חשוב להגיד, יש להם אוטונומיה מלאה לקבל את ההחלטות שקשורות למוצר הזה. נתן לנו אותו ממלאה. אז באמת לכל מוצר יש את הפרודקט אונר, שהוא ראש כאילו הנושא הזה, ואז יש טרייב ליד, טרייב זה כמה מוצרים לרוב, והוא מגדיר את האסטרטגיה והוויז'ן באופן כללי. ואז אתם רואים פה יש כאילו, ויש עוד כל מיני חלקים, אבל בגדול כולם עובדים בצוות אחד. הצוות הזה, של מה שאתם רואים מלמעלה עד למטה, יש בו, וזה שרואים את הצ'אפטרס, שזה פחות רלוונטי לנו כרגע, אבל יש בו אנשי טכנולוגיה, אנשי ריסק, אנשי מוצר ואנשים פיננסיים. ותכף נדבר מה הפיננסיים, כי אני עדיין מדבר לפורום CFO, איך הפיננסיים משתלבים בכל הדבר הזה. בסדר? עוד טיפה, הקלצ'ר. הקלצ'ר משתנה לחלוטין. האנשים מקבלים הרבה 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 יותר אמפאוורמנט, כלומר, זה אנשים שפתאום אין היררכיה, אין כדי לקבל שינוי משהו במוצר, צריכים לעלות 10 רמות בארגון או 4 רמות, לא משנה בגודל הארגון, הכל נסגר בתוך הבית בצורה נורא מהירה. אני חושב שכן חשוב להגיד שאם הולכים לכיוון כזה, אז צריכים שארגון יהיה מוכן, ורוב הארגונים שעבדתי איתם, אנשים נורא חיכו לזה דרך אגב. כשאנחנו מראיינים עובדים במסגרת העבודה הזאת, הם תמיד אומרים, אנחנו נורא רוצים שינוי, אג'ייל הזה נשמע מגניב, אנחנו לא יודעים מה זה, אבל אנחנו נורא אוהבים את האמפאוורמנט, זה נשמע מגניב, אבל הם נורא תמיד בעד זה, ועד שמסבירים להם, והם מאוד בעד זה, הם חייבים להיות חלק מהתהליך. אתם יודעים, הרבה שינויים, גם שאני עושה לצערי הרב, אנחנו שומעים את העובדים בשבוע הראשון, באים אחרי 3 חודשים, אומרים, זה השינוי, העובדים משותפים לו, למה? כי שמענו אותם לפני 3 חודשים, והם יקבלו את זה. לא. פה העובדים הם ממש חלק מזה. בדיוק סיימנו פרויקט כזה באחד הבנקים. העובדים הם אלה שכתבו את הפרויקט. כלומר, הצוות שלנו הנחה אותם, אבל זה לא מי שקבע את איך הארגון הולך לראות ואיך הכל. מילה מילה זה העובדים כתבו. עולם אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים מעבר. מאוד קשה דרך אגב למנהלים וכנראה לאנשים שיושבים פה בחדר לאמץ, זה פתאום לשחרר שנייה את הרגיל שהכל נגמר אצלך, בסוף כל ההחלטות מגיעות אליך, ופתאום אתה נותן לשבטים להריץ כל מיני דברים ואחריות מלאה, אבל עובד נהדר, עובדה שזה עובד. כל עוד זה בנוי נכון, כל עוד יש מספיק את הביקורת, מספיק הגדרת התהליכים נכון, וזה לא בלגן, זה לא המטרה. ואז אני בכל זאת מדבר לפורום CFO, שנייה, מה קשור פייננס לעולם שאנחנו מדברים עליו? אז בוא טיפה נדבר. אז אחד, אני חושב שכולנו מסכימים שעולם הפייננס עובר שינוי משמעותי, גם בהגדרת הפונקציה, גם בהגדרת התפקיד. יש המון, יש וולטיליטי מאוד גבוהה בכלכלה באופן כללי. יש המון את העולם, הרגולטורי אוברסייט, לא יודע כמה אתם חווים את זה, בתעשיות שאני חווה, שאני עובד איתם, חלקם, הרגולטור שם נכנס מאוד מאוד עמוק, רוצה כל הזמן עוד מידע, רוצה לעשות דברים, רוצה לקבל דברים. ואז בעצם כל העולם של האג'יליטי מאוד עוזר לזה, כי זה בעצם יוצר שקיפות הרבה יותר גבוהה בתהליך. כלומר, חלק מהעקרונות של האג'ייל זה טרנספרנסי, רגולטורים מאוד אוהבים את זה, במיוחד בעולם. יש לנו בעיה אמיתית של כל ה-cost of ownership. בגלל שיש המון חטיבות והמון transfer pricing והמון כאלה, אפילו לחשב ROI הפך לדבר נורא קשה. פעם, אתם יודעים, שאני התחלתי לפני אי-אולו שנים, אז היה נורא קל, הייתי מושיב אנליסט, תוך שעה היה נותן לי ROI, היה אוסף קצת דאטה, עכשיו זה להבין רק מי אחראי על מה ואת כל ה-transfer pricing סיוט. תמיד היה, אבל הפך ליותר יותר קשה עם השנים. ולכן, הסטרקצ'ר הזה של האג'ייל, שבונה צוות שלם של פרודקט, מההתחלה עד הסוף, כולל הכל, מאוד מקל עלינו לדעת את העלויות. כמובן שיש את כל העולם של המיסוי שהפך לנורא מסובך, אני לא רואה חשבון שיהיה ברור, אין לי שום קשר לראיית חשבון ולצד הזה, עדיין אני יודע שפתאום החלטות שקיבלנו פעם נורא בקלות, עכשיו אנחנו צריכים להתייעצים ליועצי מס, וגם פה יש את העולם הזה שהשקיפות תעזור לנו. זה אני אקפוץ עליו, הפינטקים פתאום נכנסים או מחליפים אותנו או עוזרים לנו, אבל צריכים לדעת להשתלב איתם. ודבר אחרון זה, יש היום פייננס ריסק, רזיליאנסי, כמו שאנחנו קוראים, אז בואו שניה נמשיך. אז מה צריך להשתנות בעצם? כדי שהפייננס ישתלב או יתחבר לעולם האג'ילי. אחד הדברים, ואני אדבר על כל אחד מהם בנפרד, אחד הדברים זה כל ה-budgeting, planning and control cycle. הקונטרול, ה-budgeting, שוב פעם, אם אתם עובדים בחברות אחרת, סליחה, זה מלקוחות שאני מכיר, יש budgeting cycle נורא ברור. פעם בשנה, יש לו אולי עדכון באמצע שנה, אבל יש budgeting נורא ברור. עכשיו, זה לא משתלב טוב עם עולם האג'ייל. עולם האג'ייל, שתבינו, שבט קיבל, ושבט כל הזמן מחליט החלטות ומשנה את הבאג'ט שלו כל יום בגדול. אז איך אני מסתדר עם הבאג'ט השנתי שלמדתי לעשות? בעיה ראשונה. שלא לדבר על הפרקטיסה שאנחנו מכירים של ראיית חשבון, שלא עובדים בעולמות האלה, זה עולמות שכבר אין לי שיוך מדויק, יש לי שיוך של צוות, של שבט למוצר, אבל זה כל מה שיש לי. הדרך שהפייננס מאורגן, אחד הטעויות שאנחנו רואים בעולם שהולכים לאג'יליטי, אז אמרתי לכם נורא פשוט, טכנולוגיה תהיה שם, אנשי המוצר יהיו שם, אנשי הלקוח יהיו שם, ה-voice of the customer, אבל מי תמיד משאירים בחוץ? משאירים שתי פונקציות בחוץ, וזה ענק. גם ריסק וגם פייננס, דרך אגב. ואז מה קורה? הם ממשיכות, הפונקציות האלה ממשיכות לעבוד בשיטה הישנה, עובד פה איזה שבט נורא נחמד ורץ מהר, אין קשר בין השניים, מתכון לאסון. באמת, כאילו, ותכף נראה איך זה יכול לעבוד אחרת. ואז אנחנו באמת צריכים לשנות את זה. וזה נקודה חשובה שתכף אני אדבר עליה, צריך למצוא גם את האיזון הנכון בין מצד אחד לתת אוטונומיה, לבין לא להיכנס לכאוס ואיזה בלגן גדול. כן. ברור, זה מה שאני עכשיו, עכשיו אני הולך להיכנס אחד אחד. אבל על איזה אתה רוצה, אני יענה. מה זה? אז כן, זה בדיוק לשם אני הולך. לשם אני הולך. אז זה דף שהוא נורא נורא עמוס, אבל זה טיפה דוגמאות לאתגרים, אבל תכף אני אדבר גם how do we change וגם איך השלבים. אז אחד, דיברתי על זה, בעצם אין דרך אחרת לתקצב פרויקט חוץ מהשיטה הישנה, אבל יש לנו פרויקטים מסוג אחר. זה שנייה, אני מדבר על הבעיות, ותכף נבין how do we change. הדבר הנוסף זה inadequate feedback loop. מה הכוונה? בתוך הטרייב, הפידבק לופ נורא קצר, זה חלק מהיתרונות של הטרייב. הטרייב בין הסאפליי והדימנד, בין הטכנולוגיה שמספקת ובין אנשי המוצר, הם יושבים ככה, אנשי המוצר או אנשי הלקוח אומרים, זה לא עובד ללקוח שתשנו את הפיצ'ר הזה, תוך יומיים הם משנים את הפיצ'ר, או בספרינט הבא, שבועיים, ויש שינוי. פייננס לא בפידבק לופ הזה. פייננס נתן בדג'ט של 100 מיליון דולר, השתמשו רק ב-50, פייננס יגלה עוד 3 חודשים שהתקציב הזה הלך למשהו אחר. כלומר, אין את הפידבק לופ כי הפייננס לא בחלק מהעולם הזה. וגם הם לא, הפייננס שאנחנו ראינו, שוב פעם, בארגון לא מושלם, כן? זה הזה. הוא לרוב לא חלק מהתהליך, כלומר יושבים הצד של הדימנד והספליי, שוב פעם, הטכנולוגיה, המוצר, הלקוח, כל האנשים האלה, יושבים ביחד ועושים את כל הפלנינג, בסוף מודיעים למישהו על מה קרה שם. אבל הם לא חלק משמעותי, וזה עוד דבר מאוד בעייתי. הדבר הבא פה, הדומיין קונטנט נולדג', כלומר, החבר'ה שהם יודעים לדבר טוב מאוד על המוצר, סתם דוגמה, בנו שבט בבנק לתחום האשראי. אז האנשים יודעים בדיוק מה זה אומר, והם מדברים בשפה שנורא מסבירה אחד לשני. פייננס יושב, והוא לא חלק מהתהליך הזה, הוא לא מומחה לאשראי, והוא לא מומחה למה הלקוח צריך, ולכן השבט יכול לעשות בגדול מה שהוא רוצה. וזה עוד נקודה נורא חשובה זה פה, הרבה פעמים שאני מדבר עם ארגונים, במיוחד בפייננס, פייננס עושה, אומר לי, עזוב אותי מאג'ייל, יש לי כל כך, יש לי בקלוג ככה, לעשות אוטומציה לתהליכים הרגילים שלי, אני עוד לא מוכן בכלל לקפוץ לרמה הזאת, מה אני עושה עכשיו. וזה טיפה המלצה שלנו, שהתחלתי לדבר על דוגמאות. אני חושב שלפני שפייננס עצמו משתנה, משנה את עצמו כארגון ומשנה את המערכות וכל זה, מה שעובד לנו יותר טוב, זה שהפונקציית הפייננס משנה את המיקום שלה בארגון, ואיך היא משולבת בעת של, עכשיו אני אסביר מה אני אומר. בצד שמאל מה שאתם רואים, זה בעצם העולם הזה, כן? יש את ככה קורה בעצם עולם האג'ייל. יש איזה בקלוגס, הם נכנסים לתוך איזה מערבל כזה שכולם יושבים פה, ובעצם בספרינטים קבועים של שבועיים, שלושה, מחליטים מה עושים ורצים קדימה. ככה פועל עולם האג'ייל. בעצם, ושחושבים על ה-cross-functional teams, זה מה שהגדרתי לכם מקודם, זה בעצם יש את ה-PO, את ה-Product Owner, שהוא אחראי על הכל, יש את ה-Cross-Functional Team, סביבו יש את האנשים שלו, בין אם זה סייבר, בין אם זה ספשליסט, אבל, ופה הם לרוב ייקחו אנשים סביבם, ליגל הם ישימו סביבם כי הם חייבים ליגל, ריסק הם מתחילים לשים, קומפליינס הם חייבים, ואז השאלה איפה פייננס נכנס. כלומר, תחת זה שככה התחלנו לעשות העבודה, ואנחנו עובדים בצוותים קבועים שיודעים לספק סחורה, איפה פייננס נכנס? האם פייננס הוא חלק מהצוות או שומר על עצמו חיצוני? זה השאלות שאנחנו מתחילים לשאול. כלומר, האם אנחנו שמים איש פייננס בכל אחד מהשבטים שלנו? זו שאלה. השאלה השנייה היא והאם הוא משולב בצורה מלאה בצוות או חיצוני? מה הסקיל מיקס? כלומר, איזה יכולות האיש פייננס החדש הזה מביא? כי הוא כבר לא האיש שבסוף עושה מספרים או משהו כזה, הוא לא, שוב, הוא לא מזלזל ב-CFO, זה לא התכוונתי במשפט האחרון, אבל הוא שינה לגמרי את תפקידו, הוא צריך להיות חלק מהשבט, ולהיות חלק מההחלטה על מה עושים ומה לא. עכשיו, דרך אגב, יש להם חלק מאוד חשוב, לאנשי הפייננס, כמה יחידים שמדברים מספרים. כל השאר מדברים, שהייתי בהרבה שבטים וב-QBR ובסשנים שמחליטים מה עושים, כולם מדברים, אתם יודעים, מדברים על טובת הלקוח, מדברים על התייעלות, time to market, אבל בסוף מגיעים למנכ״ל, והמנכ״ל אומר להם, אחלה, כל הכבוד, מה הרואי? ואז הולכים לאיש פייננס ואומרים לו, תעשה לי טובה, תחשב לי את הרואי.
שיצא טוב.
עכשיו, גם אין הרואי, זה מה שמצחיק. אין הרואי, למה? כי אתה, מה זה הבאג'טינג של טרייב? אתה נותן להם, אתה אומר להם, זה הבאג'ט שלכם, 100 איש קחו, או לא משנה, ככה כסף, ותצרו את הכי טוב שאתם יכולים. אז אין הרואי קדימה, אני לא יודע, כי אין להם מראש פרויקטים מוכנים. זה בכלל מחשבה אחרת. אבל גם במחשבה האחרת, שישבתי ב-QBR, ואז שהמנכ״ל הגיע להחלטה, הוא אמר, שנייה, לפחות תסדרו לי את מה שנכנס לכם לתוך המערבל הזה, על פי הרואי של כל אחד בנפרד. זה הם כבר כן יודעים לעשות. כלומר, בתוך השבט הם יודעים, אבל פתאום זה כבר לא חשוף החוצה. ולכן האיש פייננס חייב לשבת כחלק מקבלת ההחלטות פה. והפייננס לא יוכל להישאר בחוץ. וגם עוד דבר שראינו נורא חשוב, שפייננס חייב לקבוע חוקים. כלומר, זה לא איש פייננס יושב ואומר שמה שהוא רוצה שיעשו. כלומר, פייננס מראש ישב וקבע, סתם דוגמה, שהתיעדוף של פרויקטים בתוך השבט, לא בחברה, בתוך השבט חייבים מספרים מאחורי ההחלטות. זה החלטה. נשמע לכם טריוויאלי, לא טריוויאלי ב-90% מהחברות שעושות אג'ייל. ולכן הפייננס חייב לקבוע בעצם חוקים לאיך העולם הזה עובד, תחת העולם הפיננסי. בסדר? אז עכשיו, מה צריך להשתנות? איזה, ספציפית, איזה, איפה זיהינו שצריך לעשות שינוי? אז אחד אמרנו, כל העולם של strategy and planning. הדבר השני, budgeting and forecasting, זה תהליכים שחייבים משתנות בעולם הזה. General accounting משתנה, management and reporting, כל העולם הריפורטינג משתנה, ו-controls and compliance. בסדר? זה התהליכים המרכזיים בארגון שזיהינו שחייבים להשתנות בעולם האג'ייל, ובעלומות שקשורים אלינו. כן. האג'ייל זה שיטת עבודה חדשה שפותחה בעולם, זה התחיל מחברות טכנולוגיה, שבעצם אומרת, במקום שנעשה מה ש... אני אסביר את זה במילים של טכנולוגיה, ואחרי זה נהפוך את זה לעולם ה... בעולם של טכנולוגיה זה אמר, פעם היה שיטה שנקראה ווטרפול. מה זה ווטרפול? זה בהתחלה אני קובע איזשהו רעיון, ואז מעביר אותו תחנה. תחנה הבאה קובעת לי את בדיוק את הפיצ'רים שיהיו בו. מעביר את זה תחנה. נכניס לארכיטקטורה של הארגון. מעביר תחנה. ובעצם איפה שהיה לקוח זה היה בהתחלה ובסוף. כלומר, אתה מבקש מטכנולוגיה בהתחלה, זה מה שאני רוצה מכם, בסוף מקבל את זה אחרי חצי שנה, ואומר להם, זה טוב או רע, ובבקשה זה. בעצם שיטת האג'ייל היא פותחה בכמה חברות שהובילו בזה, דרך אגב, מי שהובילה בזה הכי מדהים זה ספוטיפיי, שהרבה משתמשים במודל שלה, שבעצם באה ואמרה, במקום שנעשה כל מיני מעברי ידיים בארגון, לא רק בטכנולוגיה עכשיו, נשיב את כל הצוות ביחד, וכבר לא נחשוב על פרויקטים, אלא נחשוב על מוצרים. איזה מוצרים יש בארגון שלך? תרופות. אז בוא ניקח תרופות מסוג מסוים, לא משנה, תרופות לכאבי ראש, ונקרא להם שבט. ומי יהיה בצוות הזה? כל מי שצריך להיות מההתחלה עד הסוף, שקשור בתרופה. מי הפיתוח, דרך השיווק, דרך הכל, דרך הייצור, דרך הכל. הכל שבט. בתוך השבט הזה יהיה בעצם גם מה שנקרא סקוואדים. כל סקוואדים זה לתרופה ספציפית, לאקמול. והחבר'ה האלה יהיו פה את כל הדיסציפלינות, כבר לא צריכים לעשות מעברים בארגון, כולם יושבים ביחד, אפילו פיזית. הם יושבים בחדר אחד ודואגים למוצר הזה מההתחלה עד הסוף, גם ההווה וגם העתיד שלו. זה השינוי המשמעותי. הם עובדים בספרינטים נורא קצרים, הם כבר לא עובדים, גם בעולם של תרופות אני לא יודע, לא ראיתי הוכחה על זה, אבל הם עובדים, כבר אין יותר את העולם של בוא נעשה מוצר שיהיה מוכן עוד שנה, בוא נעשה כל שבועיים עוד פיצ'ר קטן שלו. זה השינויים המרכזיים. עכשיו, זה התחיל מטכנולוגיה, אבל היום כבר לא מדברים על זה בטכנולוגיה. אתה יכול לחשוב על זה בכל מובן זה. אי אפשר לחשב ROI. אז זה בדיוק הנושא. בוא נבדיל בין השבט ובין מה עושים בתוך השבט. אתה בתחילה שהשבט נכנס, בדוגמה שלנו, השבט הזה אחראי על תרופות לכאב ראש. אני לא יודע מה ROI, כי אני לא יודע מה הולך לעשות השבט הזה. אני לא קובע מראש, זה כל השינוי בשיטה. אני אומר, התרופות לכאבי ראש הן חשובות, לי בתור חברה, אני החלטתי להקצות לדבר הזה 100 איש, 100 מיליון דולר, לא משנה, תקרא זה איך שאתה רוצה. בסדר? זה השבט קיבל, זה תקציב השבט. עכשיו, בתוך השבט אין לי ROI, כי עוד אין לו פרויקטים. השבט עכשיו לוקח את ה-100 מיליון דולר, הוא אחראי על התרופות מקצה לקצה. מה זה?
וחושב
מה הוא עושה עם ה-100 מיליון דולר. והוא כל הזמן עושה קצת, כאילו, כן, הוא לא, אין לו תוכנית מראש לשנה. בשביל זה אין לו ROI, כי אין לו תוכנית לשנה. בסוף אתה יכול למדוד, אם אתה מסתכל שנה אחורה, אתה יכול למדוד יופי מה הוא עושה. קדימה, אבל אתה סומך על השבט. זה בדיוק הנושא, יש שם אנשים מספיק חשובים, ומספיק שאתה סומך עליהם, כי הם מחליטים את כל ההחלטות. אבל זה, השבט משנה את הרודמפ שלו כל הזמן. יש לו, שנייה, השבט תמיד מסתכל לפחות חצי שנה עד 9 חודשים קדימה, הוא מסתכל על זה מבחינת איפה הוא רוצה להיות, ואז הוא מתחיל לגזור אחורה. זה נכון, הוא לא פועל כאילו כל שבועיים מה שהוא רוצה. הוא בעצם אומר, לשם אני רוצה להגיע, והנה האבני בניין, האבני בניין קטנות. עכשיו, שהוא מגדיר לאיפה הוא רוצה להגיע, או אבני בניין, שם הוא יודע לעשות ROI יופי. כלומר, בתוך השבט, בתוך ה-100 מיליון דולר, הוא יודע לתעדף אותם נהדר. אבל זה בתוך השבט, כלומר, המיטו מבחוץ, אתה כאילו שאתה מסתכל על זה, אז נתת לו 100 מיליון דולר, כי חשבת שזה חשוב. שיטת עבודה אחרת לחלוטין.
מתנהלת כל
הארגון הזה,
כלומר, האם
הפייננס, האם
הליגה, האם סופס,
כפופים לבן אדם אחד, כמו ראש השם? כן, עכשיו, מה שקורה לרוב, אז אני אסביר שאיך זה קורה. לרוב, בחברות גדולות, נקרא לך את ה-ING כדוגמה, המנכ״ל בעצם מנהל שבטים, כל מה שיש זה שבטים בארגון. יש פונקציות אחרות, אבל הם מה שנקרא Center of Excellence, למשל Finance או Risk, הופכים ל-Center of Excellence. מה הכוונה? Center of Excellence לא נמצא בתוך השבטים, הם קובעים את המתודולוגיה של הארגון, פייננס קובע ככה יקבע התיעדוף על פי הפייננס, זה אמות המידה הפיננסית שאתם צריכים לעמוד בהם שבטים יקרים, והוא גם עוזר להם ומלווה להם אנשים, כלומר הוא שם אנשים בתוכו כדי לעזור להם להבין מה שצריך. אבל כן, הארגון בנוי כשבטים, עולם חדש, באמת כאילו מדהים לראות את זה פעם ראשונה. שינוי עצום.
אין הנהלה?
הנהלה זה ראש השבט, ראש השבט הוא הנהלה. גם מה המשמעות של הנהלה עכשיו? כאילו יש, המשמעות הגדולה היא להחליט איזה שבטים יש, ומה המיקוד של כל אחד, מה התקציב שניתן לכל אחד מהשבטים. זה כן החלטת הנהלה. אבל זהו.
זה כמו אינקובטור אחד
ענק. נכון.
אתה לא פוגע בסינרגיה של...
של מה?
מנהל שיווק שרואה את כל החברה.
אז זה מה שאמרתי, ה-Center of Excellence. תבדיל בין ה... יש פונקציות רוחביות, אבל הן פונקציות שבעיקר המטרה שלהן זה לתמוך בשבטים. כלומר, שיווק זה דוגמה נהדרת, יש הסתכלות רוחבית, אבל רוב האנשים שלו לא יהיה לו הרבה אנשים, יהיה לו אנשים בתוך השבטים כנראה, אם זה מה שהוא צריך.
זה מעבר למבנה מטריציון של
מוצרים, כמו כן, בהבדל אחד מאוד גדול, שכל הכוח נמצא בקו מוצרי, וזה לא מטריציון אמיתי, כלומר, השבט, ראש השבט, יש לו את כל מה שהוא צריך כדי to deliver אצלו. הוא לא תלוי באף אחד אחר. הם יכולים להגיד לו, לתת לו גיידליינס, אבל השבט, ראש השבט, יודע לייצר הכל לבד. לרוב כן, יש מקומות שמחלקים, אם זה אנשים של Center of Excellence, יחלקו אותם. רוב אנשי השבט הם 100% בשבט. לפעמים אתה רואה שאתה יודע, יש פונקציות שהוא לא צריך אותם ב-100%, ואז הם יתחלקו על שני שבטים או משהו כזה.
איך זה מתיישב עם הבאג'ט הכולל של החברה, עם האסטרטגיה של החברה?
לא, הבאג'ט תורה קל. הבאג'ט אתה יודע אותו מראש.
לא, אבל הבאג'ט יש שני איזה, יש לך
אקספנסס. אקספנסס קל, נכון? נכון.
מה שאתה מקבל, האקסקיושן.
מעולה.
אחד ושתיים, איך זה מתיישב עם האסטרטגיה שלכם?
מעולה. אז ראש השבט, כמו ראש חטיבה היום, או כל זה, קיבל מטרות. הוא קיבל אותם, הוא קיבל יופי של מטרות. הוא גם עוזר להגדיר אותם, כן? במוצר של כאבי ראש רוצים להגדיל את ההכנסות ב-40%. קיבל, זה ראש השבט עכשיו אחראי לזה. נתתי לו את כל הכלים להצליח ושיחזיר לי. כן, הוא עצמאי. עכשיו, אז אין בעיה כזאת, את מבינה? זה כאילו... אז אני אסביר כמה הבדלים מאוד גדולים. אחד, אין לו, בתוך הבית, ה-P&L owner הזה, יש לו את הכל. זה לא, אתם חושבים על זה ישר מכסף, אבל יש לו את כל היכולות שהוא צריך. זה שינוי נורא גדול. כלומר, ה-IT, אין יותר מחלקת IT שתעשה לטובה. היום הוא P&L owner, ובסוף שהוא צריך פיתוח מה-IT, הוא הולך ל-IT ואומר, אני צריך פרויקט כזה, הם אומרים לו כמה תקציב, נכון? זה הדוח שיח. אין יותר את זה. הכל יצא בתוך הבית, יש לו אנשי IT משלו שיודעים לייצר לו מה שהוא רוצה.
אבל אין
כבר,
אין כבר, אין כבר, אין כבר, אין כבר, אין
כבר,
איך זה?
כל אחד יש הרת משלו.
איך זה שונה מזה
ש... אני צריך להסביר לך על זה. כן, ליגל זה נדר.
איך זה שונה מזה שיש לך ליגל אחד ששומר על הקונסיסטנטיות, לקרוס דה בורד, ונותן לך שירות אדוק, זאת אומרת, הוא מתחייב לך
לזה. כי בעולם מושלם, מה שאת עובדת הוא נהדר. אבל מה שאנחנו רואים בחברות, וזה גם למה שעוברות לאג'ייל, זה לא עובד ככה. כי ליגל התחייב לך ל-SLA וחוזר לך אחרי שבוע, למה? כי יש חטיבה אחרת שהוא קיבלה תעדוף יותר גבוה. וה-IT אומר לך, שנייה, אני עוד לא הבנתי מה אתה רוצה בדיוק, אז כאילו, בוא ניכנס למסע ומתן. לא, כי הם שלך. הם שלך.
אבל אתה מחליף בעיה אחת
מאחר. ואז מה
עם הקונסיסטנטיות? אז יש הקונסיסטנטיות, אבל באה אחרי זה. זה ה-second priority. היום, תחשבו, היום... זה, התחלתי שזה מסוכן, ולכן צריכים לבנות את זה בצורה נכונה. אבל עובדה שיש בנקים, ING הגדול, שעדיין לא התמוטט, עובד ככה. הרבה מהחברות עובדות ככה. הם מצאו את הדרך הנכונה. זה 20. א', הם מתחילים לעבוד שם, ספוטיפיי עובד ככה, הם מתחילים לעבוד בטרייבים, זה העולם הולך לשם, כאילו, ככל הנראה, שוב, זה מה שאנחנו רואים בעולם. עכשיו, שאלתם אותי על, אז זה נורא, וזה שינוי ראשון. השינוי השני זה בשיטת העבודה, אל תתרכזו רק במבנה. שיטת העבודה שאומרת, אני לא מתכנן שנתיים מראש. אני מסתכל אולי 6-9 חודשים מראש, אבל אני מייצר לטווחי זמן הרבה יותר קצרים. כלומר, אין לי יותר את העולם המושלם של עוד שנה וחצי תראה מוצר, אתה תראה מוצר ממני כל חודש, כל שבועיים. עולם אחר לגמרי.
מה קורה עם יעילות? יעילות, אתה מחזיק אנשים, אתה בעצם עושה דופליקציה לאנשים בכל
שבט. כן, אין בעיה, אבל...
מקצוענות שאתה בונה לאט לאט.
אוקיי, אז אחד, המקצוענות היום היא הרבה יותר... כן, שנייה. המקצוענות היום הרבה יותר מרוכזת ב-to deliver. כלומר, היום, לעומת המקצוענות של פעם, של ליגל ידע רק ליגל, והוא היה הכי טוב בליגל, היום האיש ליגל הזה גם מבין את המוצר והוא מסתכל יותר זה. זה הצד הטוב של המקצוענות. הצד הרע זה הקונסיסטנטיות והשיתוף ידע. ולכן נבנה המבנה המטריציוני, אבל הוא המבנה החלש. חשוב לי להגיד בעולם הזה, הוא המבנה החלש.
תראה, במבנה אוטופי, אתה הולך ככה וככה ויש לך
איזה... אבל זה לא עבד בשום מקום, זאת הבעיה. שוב, בארגונים שאני חוויתי אותם, אתם יכולים לספר מהארגון שלכם? א', מי שעושה את זה זה ארגונים גדולים. זה החזקת 200...
לכל אחד יש מומחיות היום.
מעולה.
אוקיי?
עכשיו אתה מבקש מכל אחד מהשמונה שיהיה מומחה בהכל.
אז הנה, עשיתי את זה עכשיו. הארגון הטכנולוגיה, בכל מקרה הייתה להם כבר מומחיות. דיברתי על השבט אשראי, אז כבר היה 100 איש ב-IT שעבדו באשראי. אז לא הייתה בעיה, העברנו אותם ביחד. אבל עכשיו, אז מבחינה זאת לא עלה לי שום דבר מבחינת אנשי IT. אבל מה זה השתנה לי? כל הממשקים, שלא יודע, אתם מזלזים, אבל הם הבינו את זה ישר, כאילו הם מאוד חוו את זה, הממשקים של ה-IT מול הביזנס, לקחו המון זמן והמון בירוקרטיה. עכשיו אין את זה. כלומר, אמנם באנשים זה נראה כאילו זה, אבל הממשקים שאי אפשר, כמות הזמן, אני מסתכל עכשיו על חברת ביטוח, בדיוק יום אחרי הצהריים, הם מבזבזים בערך 50% מזמן הטכנולוגיה על דיבור עם העסק. 50%.
אבל אם אתה מוסיף כוח אדם, אתה לא יכול לייעל את זה פוטנציונית. אז תוסיף כוח אדם
כי לא באנו מהתייעלות, באנו מלהיות יותר מהיר והטיים טו מרקט. זה הדבר המרכזי. לא, חשבתי התייעלות באנשים. יש יעילות ויש... מקבל, מקבל. זה בא מאפקטיבנס ולא מאפישנסי, דרך אגב, הרעיון הזה, בסדר? אז האפקטיבנס שהם קיבלו הרבה יותר יעיל, האפישנסי הסתבר כסייד פרודקט שהם קיבלו, אבל זה לא המטרה. כלומר, כשמתחילים פרויקט אג'ל, או אנשים שבחרו לעבור לאג'ל, המטרה שלהם זה לא הייתה להוריד כוח אדם. לשפר את האיכות של המוצר שלי ללקוח, לשפר את ה-time to market, זה המטרות שתמיד התחילו אג'ל.
תודה רבה.
תודה, סוף שלא הספקתי לכל.